האם יום הכיפורים מכפר בלי תשובה? כי ביום הזה יכפר לכם, יתעלה אתכם כל חטאותיכם. אפילו בלי תשובה, עצם יום הכיפורים מכפר, עיצומו של יום מכפר, או יום הכיפורים מכפר רק על ידי תשובה. אם תאמר שיום הכיפורים מכפר רק על ידי תשובה, אז למה יום הכיפורים? כל אחד שעושה עכשיו תשובה, על כל עבירה שעושה, מכפר לו. אז למה אתה צריך להגיד לי, יום הכיפורים מכפר רק עם תשובה, וכי יום הכיפורים מכפר? גם לי יום הכיפורים מכפר. יש ארבע חילוקי כפרה. יום הכיפורים מכפר רק על עשה ולא תעשה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בו. מכל מה שמכפר זה מכל חטאותיכם. חטאת זה שוגג. בעבירות שהן בשוגג. בזה יום הכיפורים מכפר. אבל דבר שצריך להביא קורבן יותר מחטאת, כגון אדם שעבר כריתות מיתות בדין, אדם שחבר על עבירות יותר חמורות, תשובה רק תולה. יום הכיפורים מכפר. יוצא שיום הכיפורים מכפר, זה לא בלי תשובה. צריך קודם תשובה ואחרי זה. אבל הגמרא מביאה שם מחלוקת. רבנו הקדוש סובר, יום הכיפורים מכפר גם בלי תשובה. כי ביום הזה עיצומו של יום מכפר, בלי תשובה, איפה כתוב בתורה צריך תשובה. לכן אומר, עצם הדבר שמגיע יום הכיפורים, מכפר גם אם אדם ממשיך לעשות עבירות. למה? כי ביום הזה מכפר עליכם. אדם ממשיך לעשות עבירות, אז כל העבירות שהיו לו וחיפרו לו, עוד פעם מתחדשות מחדש. אבל בפועל, יום הכיפורים מכפר גם בלי תשובה. לכן, הגמרא במסכת כתובות, מביאה שם שרבנו הקדוש נפטר. מתי נפטר רבנו הקדוש? נפטר ביום שישי. לנו ביום שישי, זה היה זמן מאוד קשה. ועד ששמעו כל המקומות שרבנו הקדוש נפטר, אז באו כולם ללוויה שלו. ואז היה קהל גדול. הגיע כבר קצת כמעט שקיעה. חשבו העם שחס ושלום חיללו שבת, יצא בת קול, אז פתאום זרחה השמש, יצא בת קול ואמרה, כל מי שהשתתף בהלווייתו של רבנו הקדוש, מתכפר לו עוונותיו. מה החידוש? רק בנו הקדוש, כל תלמיד חכם שנפטר, מה יום הכיפורים מכפר? אתה צדיקים מכפר, אתה עומד כאן לגמרא. למה מי שהשתתף בהלווייתו של רבנו הקדוש מתכפר לו עוונותיו? אלא ידוע, באותו יום שהצדיק נפטר, נכון שבשמיים יש הלכות. על פי מה שכותבים בארץ, כך עוסקים בשמיים. אבל בשעת פטירתו של צדיק, לכבודו של הצדיק, פוסקים באותו היום כמו הצדיק שפסק. רבנו הקדוש, בגמרא במסכת יומא הביא המחלוקת, דעת רבנו הקדוש, יום הכיפורים מכפר גם בלי תשובה. גם בלי תשובה יום הכיפורים מכפר. מלאים אנחנו אומרים שמיתת צדיקים מכפרת כמו יום הכיפורים, אז ממילא בעיל דעת רבנו הקדוש, מיתת צדיקים מכפרת גם בלי תשובה. לכן אומרת יצא בת קול ואמרה, כל מי שהיה בלוויה של רבנו הקדוש, בין אם הוא עשה תשובה, בין לא עשה תשובה, בכל צורה שלא תהיה, הרי הוא מזומן לחיי העולם הבא ומחולים לו על כל עוונותיו. מדוע? שעכשיו אנחנו פוסקים כמו רבנו הקדוש ביום הכיפורים לא צריך תשובה. ואם לא צריך תשובה, אז גם מיתת צדיקים לא צריך תשובה. ממילא, בזמנו של רבנו הקדוש, כולם מגיעים למצב הזה. דיינו כולם מתכפרים לעוונותיהם. זו הסיבה שבדרך כלל שיש לוויה של צדיק, מספידים אותו, אחים לי בהספדי, דעתם קיים לה. כשאדם נפטר, צדיק נפטר, מספידים אותו, בורים עליו, בשבח, בוכים עליו, מרבים עליו בכי. למה? מפני שמיתת הצדיקים מכפרת רק עם תשובה. אז אם אתה אדם נפטר, צדיק נפטר, ואף אחד לא שם על לב, הצדיק עבד והיא שמה על לב, אז חבל, מיתת צדיקים יכולה לכפר אם אדם יעשה תשובה, אפילו על עבירות של כריתות ומיתות בדין, כמו יום הכיפורים. אבל אם אדם איש לא שם על לב, חבל על הצדיק שנפטר, זה צדיק נפטר לריק, חס ושלום. ככה הצדיק יכול על ידי פטירתו, מכפר על כל הדור על ידי תשובה. אבל אם לא חוזרים בתשובה, אנשים אומרים לה, בסדר, נפטר, זה היה זקן, היה זה, היה בן מאה, היה בן זה, בן זה. אתה כבר מתחיל להסביר הסברים? בסדר, תמשיך. את העבירות שלו ישאו לו שם על הפנקה שלו. אבל אם באותו זמן אדם חוזר בתשובה, ממיתת צדיקים, מוחקים לו על כל עוונותיו כיום הכיפורים. אתה לא צריך לחכות על יום הכיפורים. עכשיו מוחלים לו על כל עוונותיו. לכן, רגילים להרבות בהספדים. אחים לי בהספדיי, תתפלל, תספיד אותי חזק, דעתם קיימנה. אני עומד שם, ועל ידי חזרה בתשובה של כל הקהל, זה נקצב לזכותי. רב שמואל בר שילת אמר לאותו חכם, אחים לי, תתפלל, מתי שהוא ייפטר, לך תספיד אותו ותגיד. בשביל מה? מה אכפת לך? נפטר. מה דעתם קיימנה? מה פירוש? מפרשים אומרים, עכשיו הסברנו הסבר אחד. המפרשים אומרים דרך אחרת. אומר, אדם בעולם הזה, יש רבותינו אמרו גם כן, ברא קרא דאבוה. מה פירוש ברא קרא דאבוה? אבא, הבן, רגליים של אבא שלו. למה לא ידיים? למה לא ראש? למה לא בטן? למה רגליים? אלא, לאחר פטירתו של האדם, אדם בעולם הזה, יכול לסגל לו תורה מצוות עד אין סוף, עד אין קץ. הגרום לווילנה, שהוא נפטר, אז הוא נפטר בכל המועד סוכות. תפס את הציציות בבת שלו, לפני פטירתו, ואומר, תראה כמה העולם הזה יקר. אדם בעולם הזה, שם עליו בגד של הרבה כנפות, מקיים את זה מצוות הסד, הוריית כל רגע ורגע. עוד דקה, ייפטר מן העולם הזה, נעצר כל המצוות. השעון של המצוות נעצר. אין. זאת אומרת, כמה חבל על כל רגע ורגע שאדם בעולם הזה, כמה מצוות אדם יכול לעשות. בעל משנה ברורה כותב, הגאון החפץ חיים, אומר, אני מניתי שברגע אחד, דקה אחת, אתה יכול להוציא 200 מילים מהפה שלו. 200 מילים, אם אתה אומר דברי תורה 200 מילים, כל דקה 200 מצוות. תעשה חשבון כמה מצוות אתה עושה בשעה, כמה ביום, כמה בשנה, כמה ב-70 שנה, זה אין סוף. ואילו אדם מדבר לשון הרע, 200 עבירות בכל רגע ורגע, בכל דקה ודקה. זה העולם הזה, עולם יקר מאוד. אפשר לסגל בה הרבה קדושה, הרבה מצוות, אבל לאחר שאדם נפטר מהעולם הזה, נעצר. השעון שמונה את המצוות, נעצר. נגמר. אבל אם בתוצאה, ומה שהוא עשה כאן השאיר בעולם הזה, או כתוצאה, על ידי פטירתו, אנשים חזרים בתשובה, ועל ידי פטירתו אנשים עשו מצוות, ועל ידי פטירתו הוא סיגל דברים, הוא גרם את הדברים האלה. אומר לזה, נזקף לו לזכותו. לכן אמר לו רב שמואל בר שילת, לרב אמר לו, אחים לי בהספדיי, תחמם עליי הרבה, דעתם קיימנה, מה זה דעתם קיימנה? שם אני נמצא, אבל קיימנה זה עומד. שם אני עומד, אז ככל שאתה תחים לי בהספדיי, ותגיד אליי דברי בכי וכדומה, אנשים יחזרו בתשובה, יצא שבזכות מה חוזרים בתשובה? בזכות פטירתו של הצדיק, זה נזכר בזכותו של הצדיק, ואז הוא גם כן עולה. זה לגבי סתם כך. אבל ברא קרא דאבוה, כשאדם משאיר בעולם הזה בנים, הבנים ממשיכים לדרכי אבותיהם. אז אם הוא הולך עושה מצוות הילד, והבן עושה מצוות, אז הוא מעלה את אביו במדרגות גבוהות, אז הוא הרגליים של אבא שלו. מעלה אותו ממדרגה, מקומה ראשונה לקומה שנייה, משנייה לשלישית, וכן על זה הדרך. ואם חס ושלום עושה עבירות, הרי הוא יורד איתו במדרגות. מהעבירה כזו גדולה, הגיע למדרגה בגבוה גדול, בשעה שהוא נפטר. הבן שלו עשה עבירה, מורידים אותו למטה יותר, בגלל חינוך הילדים שלא חינוך אותו בצורה נכונה. הוא אשם! הוא אשם במה שהבן הזה יצא את תרבות רעה. ממילא זה מה שהקושי הגדול. לכן כשנפטר רבנו הקדוש, זה יחיד ומיוחד שכל מי שישתתף שם, בין אלה שחזרו בתשובה, בין אלה לא חזרו בתשובה, בין אלה שראו בתשובה, בין אלה שלא, כולם מזומנים לחיי העולם הבא. למה? כמה שמיטת צדיקים מחפרת על יבד רבנו הקדוש, כמו יום הכיפורים. ומכמה שביום הכיפורים לדעת רבנו הקדוש לא צריך תשובה, אז מה לה, גם בלי תשובה כולם מזומנים לחיי העולם הבא. וזה היה חד פעמי, רק בזמנו של רבנו הקדוש. שאר כל אלה שלא זכו, צריכים הרבה תשובה. לכן צריך לעשות הספדים, לכן שאת ההספד צריך אדם להראה בתשובה, לא הצדיק עבד ואין איש שם עליהם, להורא בתשובה. זה מה שאומרת כאן התורה. וידבר השם אל משה אחרי מות שני בן אהרון בקובתם. ויאמר השם אל משה, ידבר לאהרון אחיך ואל יבוא בכל יום אל הקודש. רק ביום הכיפורים, מפני שביום הכיפורים זה חוזרים בתשובה. ולכן כמו מיטת צדיקים זה מכפרת, גם זה מכפר. לכן אנחנו אומרים את זה ביום הכיפורים. ושעשה שומרים, כתוב בזוהר הקדוש, שעה שמזכירים את מיטת שני בן אהרון ביום הכיפורים, מצווה להוריד דמעות על מיטתם של צדיקים. צריך לבוא ולהוריד דמעות. מה להוריד דמעות? מתי נפטרו נדב ואביהו? נפטרו לפני 3,500 שנה. נאמר רצית שיחיו עד עכשיו? מה מיטת שניהם בן אהרון? כל מקום שכתוב בתורה והים, עוד תתחיל לבכות. אלא לא. שעה שאתה בוכה, אתה חוזר בתשובה ביום הכיפורים. יום הכיפורים מכפר. זה נזקף לזכותם של נדב ואביהו. לכן מיטת צדיקים, תתפלל. באותו רגע תחזור בתשובה, תוריד דמעות. לא תוריד דמעות רק על מיטת צדיקים. כשאדם מוריד דמעות מיטת צדיקים, הוא גם מוריד דמעות על העבירותיו שהוא עשה, על העבירות שהוא עשה. אז בגלל זה רגילים לקרוא את פרשת יום הכיפורים, פרשת החרימות, שכמו מיטת צדיקים מכפרת, ואז על ידי תשובה שאדם עושה, ואז בעזרת השם יכתב וחתם לחיים טובים שלום. ויאמר השם אל משה, דבר לאהרון אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית הפרוכת, על פני הכפורת אשר לארון נביא ימות, כי בענן אראה אל הכפורת. מה זה ויאמר השם אל משה, דבר אל אהרון אחיך? לא ידענו עד עכשיו שאהרון זה אחיו? מה, פעם ראשונה אנחנו לומדים את זה? דבר אל אהרון אחיך! מה יש לך אל אחיך? למה דווקא צריך דבר אל אהרון אחיך, אבל יבוא בכל עת אל הקודש? למה? ודבר אל אהרון! למה אתה... וידבר השם למשה אליהם, או דבר אל אהרון ואמרת עליהם, דבר אל בני אהרון ואמרת עליהם, או דבר אל אהרון ואמרת עליהם, קוט ואוכל את בני ישראל. לא אהרון אחיך, מה נכנס כאן אהרון אחיך? זה היה הסבר שמשה רבנו מאוד כאב לו. הרי מה היה ראוי להיות להיכנס קודש הקודשים? אחת בשנה. אחת בשנה. כל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר בקודש, עד צאתו. אומר במדרש, וכל אדם, אפילו מלאכים שנאמר עליהם ורגליהם, וכף רגליהם ככף רגל עגל, אבל לפני זה כתוב, וידיהם כידי האדם, ששם נמצאים המלאכים שנקראים כמו אדם, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד. גם אותם המלאכים, מלאכי השרת לא יהיה באוהל מועד. אז מי יהיה באוהל מועד? כי בענן יראה אל הכפות רק הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו. כל שנה ושנה. משה רבנו כאב לו. אני מקורב אצל הקדוש ברוך הוא, מי מקורב יותר ממני? כאן אהרון הכהן יהיה כל ימי חייו, אני רק מתי שהקדוש ברוך הוא מדבר איתי. אבל אהרון, כל יום כיפור, נכנס קודש קודשים, וראש שם את הקדוש ברוך הוא. ועדי מענה, ולמה אני לא יהיה? בא הקדוש ברוך הוא ואומר, אתה זוכר? כשאני ביקשתי ממך, דרך אצל לך תציל את עם ישראל, מה אמרת? שלך נאה ביד תשלח, אני כל הזמן, אתה רואה שאני שולח אותך ללכת לגאול את עם ישראל, אתה יושב לי כאן נושא ענבה, בינתיים עם ישראל כל דקה ודקה שבמצרים סובלים, ויעבידו מצרים בני ישראל לפרך. מה, אתה לא מצאת, עכשיו אתה מדי, עכשיו אתה עושה ענבה? פתאום אני, מי אני, לא אני, כבד פה, כבד לשון, מה הדבור הזה? לך תעיד, לך תציל את עם ישראל. מה הוא אמר לו בסוף? הנה אהרון אחיך הלוי, לך את אהרון אחיך, הוא יהיה לך לפה ואתה לא יהיה לו אלוהים. אהרון אחיך הלוי, הוא בסך הכל לוי. אבל בגלל שהוא לא הסכים, היה צריך לראות שמשה רבנו יהיה כהן ואהרון יהיה לוי. אבל בגלל שהוא לא רצה ללכת להציל את עם ישראל, בא אומר לו הקדוש ברוך הוא, לך, קח את אהרון אחיך הלוי עד עכשיו, מכאן אליו, הוא יהיה כהן. בא הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו עכשיו, דבר אל אהרון אחיך, אתה זוכר שאמרתי לך שאהרון אחיך הוא יהיה הכהן ואתה לוי? נכון? לא רצית? עכשיו לך דבר אל אהרון אחיך. אותו אהרון, הוא זכה להיות בגלל שהוא אחיך, ולא רצית אתה ללכת, הוא יהיה זכה להיות כהן עד סוף כל הדורות, הוא נכנס לבית קודש הקודשים, הוא הכהן שכל עבודת יום הכיפורים נעשית על ידו. שום דבר, אנחנו עושים ביום הכיפורים, יושבים בבית הכנסת מהבוקר עד הלילה, מה עושים? בסך הכל חוזרים חזרות מה היה בבית המקדש. סדר העבודה וסדר הזה ואת כל הזה. אבל תחזנה עינינו לראות את העבודה עצמה. הכהן גדול היה כל עם ישראל מסתכלים עליו. אין אדם בעולם שיש לו מעלה כזו גדולה באותו היום כמו הכהן הגדול. הכהן הגדול נכנס בית קודש הקודשים. הכהן הגדול הוא יחיד ומיוחד מתיז את הדם, זורק את הדם. הכהן הגדול הוא עושה את כל סדר העבודה. כל עם ישראל, מלאכים, שרים, רוזנים, כולם עומדים בחוץ, מחוץ, אלה שאפילו כהנים, רק נמצאים עד אזור מסוים. אבל להיכנס בקודש הקודשים, אחת בשנה, פעם אחת בשנה נכנסים לבית קודש הקודשים, ומי זוכה להיכנס לשם? מי? אחד יחיד ומיוחד, הכהן הגדול. אתם רואים את זה מדרגה גבוהה? בזכות מה? משה רבנו לא רצה לגאול את עם ישראל. לא רצית? לכן אומר לו הקדוש ברוך הוא, דבר אל אהרון אחיך. הוא אתה היית צריך להיות, לא הוא. אבל מכיוון שאתה לא הסכמת אחיך, שהוא היה אחיך ואמרת, שלח נא ביד תשלח. הנה עכשיו הוא שלח נא ביד תשלח. הוא יהיה בכל יום הכיפורים, הוא ייכנס בית קודש הקודשים, ואתה בחוץ, מה נעשה? כך היה. לא רק זה. לא רק יום הכיפורים. כשמשה רבנו הולך להיפטר מן העולם, אומר לו, יפקוד השם אלוהי הרוחות בכל בשר איש על העדה. מה פוש? שאומרים, כל בשר איש על העדה. אומר, שראה משה רבנו, שאהרון הכהן יהיה כהן גדול. אז הוא אמר, הבין. משה רבנו מגיע לכהן הגדול, להיות כהן גדול, לאהרון, כדי שבאמת קיבל את העונש. אבל, כשנפטר אהרון, אמר לו, לקח, והיה על אהרון, ועלה על אלעזר, ומשה רבנו, עלו על אור ההר, ואז אפשט משה את בגדה, והלבש את אלעזר הכהן. זאת אומרת, שאלעזר נכנס תחת אביו לכהונה. וכך יהיה עצוב כל הדורות. הבן של הבן, כולם בני אהרון, שקדישנו, צטה וציוונו, לברך תמו, אשר קדישנו בקדושתו של אהרון, וציוונו לברך תמו ישראל. אפילו כהן עם הארץ. כהן לא יודע כרוך טוב. חכם מברך, ומי יודע אם הברכה שלו מתקבלת. הכהן מברך, ואני אברכם מבטיח הקדוש ברוך הוא. איזה כהן? שיהיה עם הארץ, שיהיה מי שלא יהיה. מכוח מה הוא בא? מכוח אהרון הכהן, שקדישנו בקדושתו של אהרון. משה רבנו ראה שאלעזר עומד במקום אהרון. אהרון פושט את בגדיו, ואלעזר לובש את בגדיו בחייו, רואה אהרון את אלעזר שהוא ממשיך דרכו. התאווה לדבר הזה. שהבעל מטבע הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, עד כאן, אל תוסף דבר אליי עוד כדבר הזה. יותר אני לא רוצה לשמוע שאתה מבקש מי להיכנס לארץ ישראל. אבן נאמן קראת לו, משה שותק. אבל הוא בא ואומר, יפקוד נא השם מנויים על כל בשר, איש על העדה, השם בו באשר יצא וכו' וכו', מה אכפת לך? תשאיר לי את העבודה. והוא בא לעורר חמש שמיים. הוא אומר, כמו אהרון, שהבן שלו נהיה במקומו, והבן שלו נהיה כהן גדול במקומו, גם אני, מגיע לי גם כן, שיהיה אלעזר בני, או מישהו אחר, לא אלעזר, אחד הבנים שלו, שהם יהיו במקום משה רבנו. עכשיו אני מבקש אל בניי, יפקודם אלוהי לכל בשר איש על העדה. גדול בינך לבין אהרון. מה ההבדל? חוץ ממה שהיה מקודם שאתה לא רצית. יש עוד נקודה. אהרון, אמרתי לו לבוא אליך, הלך אל משה, והוא יגיע, ובעצם הלך אהרון לקראת משה, לא שאל שום שאלה, הקדוש ברוך הוא אמר לו ללכת למשה רבנו, ואל עושה את כל האותות, לא מזיז, אבל לא רק זה. איפה אהרון עם בניו היו, ואיפה משה עם בניו היו? משה שלח את ציפורה ואת הילדים, את כולם, לאן שלח? לחמיו, אל צל יתרו. וישמע איתו כהן מדיין, הנה ואני ואשתך ושני בניה, ואת, הם מביא אותם, את הפיקדון. כל המעשים שהוא במצרים, עשר מכות, יציאת מצרים, קריאת ים סוף, הם לא היו שם בתמונה, כלום. מתי נזכרו? מתי? שמעמיד בעמד הר סיני, פתאום יתרו מביא אותם. איפה אתה משה רבנו? מה עם הילדים שלך? לא אכפת לך עליהם? אהרון לעומת זה, כל הזמן הוא יחד איתם עם הילדים שלו. נוצר תאנה יאכל פריה. נוצר תאנה, מי ששומר על העץ, שהתאנה לא תרכב, הוא יאכל את הפרי שלה. אהרון שמר על הילדים שלו. אתה לא שמרת על הילדים. נכון, הבאת את התורה לעם ישראל. אני מדבר כרגע במחילה, זה לא שתבינו את זה בשפה הזו. אנחנו מדברים על משה רבנו. לא מדברים כאן על איזה... צריך להיזהר מאוד במילים שאני מדבר. יש הרמב״ם שכותב, הרמב״ם במשנה תורה כותב, שאת זרע משה רבנו עשו, צריך לכבד אותם משום קדושתו של משה רבנו. הוא אומר, אתה יודע שהבנים של משה, בני בניו של משה רבנו? הוא אומר, הדבר בעם ישראל, מכבדים את זרע משה רבנו. כך הוא כותב הרמב״ם. אנחנו לא יודעים מי זה משה רבנו, אבל כל תמלחם בדורנו, נחשב בניו של משה. אז לכבד אותם, לא לדבר. אני עכשיו מדבר רק בשביל שנבין את המהלך. אבל לא שזה בדרגות מאוד גבוהות. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אתה את הבן שלך, את הבנים שלך, לא היה אכפת לך איפה יהיו. לכן אין לך זכות שהם יהיו אחריך. בא הקדוש ברוך הוא, אומר למשה רבנו, דבר אל אהרון אחיך, אהבה לבוא בכל עת אל הקודש. אבל הוא, גם בניו יהיו אחריו. ואילו אתה, חס ושלום, משה רבנו, בואו נפסקה. אין לנו שום דבר. בדור שלישי של משה רבנו היה אחד שהלך לעבוד עבודה זרה. למה? כיוון שברגע שאין לך את האכפתיות מהבנים, אחרי דור, שתי דורות, הכל הולך. צריך למסור נפש בשביל חינוך הילדים. למסור נפש. אמרתי את זה עשרות פעמים, הזכרתי את זה, הגאון החתם סופר. הוא היה הפיץ תורה בישראל. כמעט בהונגריה לא היה אדם כמו שהפיץ תורה בישראל בישיבות, והוא כותב שמעולם הוא לא הפסיק את השיעורים לתת. ממתי שהוא מכיר, אפילו ביום תשעה באב היה נותן שיעורים. מעולם לא הפסיק את השיעורים, במסירות נפש גדולה. הבן שלו, רבי בנימין, הוא היה נולד בסוף ימיו של החתם סופר. הוא היה נולד חלש. לכן ההורים שלו לא היו כל כך מקפידים עליו בהתמדה וכדומה. הוא אומר, מסכן, ילד חלש מאוד, האמא הייתה נותנת לו אוכל מכובד, ישן הרבה ונח הרבה, ולא מטילים עליו מהמסע. תינוק, ילד קטן. כך, כלפי חוץ. אבל רבי בנימין סופר, אחרי שההורים שלו הולכים לישון, היה קם, מתחיל עם התמדה, יושב ולומד. כל הדברים האלה, הגאון החתם סופר לא ראה את זה. בסוף ימיו של החתם סופר, היה חלש, היה חולה. אותו יום לא יכל לתת שיעור בבית המדרש. אז הוא שלח, אמר, היה לו איזה חבר, בבית דין שלו, רבי זרח. אז הוא אמר לו, תשמע, תלך אתה במקומי, תיתן שיעור היום בישיבה, במקומי, ואני אין לי כוח לתת. אמר לו, למה לא תשלח את הבן שלך, רבי בנימין? אמר לו, תראה, רבי בנימין הוא תמיד חכם, נכון, אני יודע. אבל הוא לא יעמוד בלחץ הזה, אלה שבישיבה, זה לא ילדים קטנים. יש שם עריות. הוא יתחיל להגיד איזה מילה, יקשו עליו מכל המקומות, הוא לא יוכל לעמוד בלחץ הזה, אני פחות או יותר מכיר אותו. אבל לא עד כדי כך שהוא הולך עם מוכן ככה להתווכח, להיכנס מי שהיה פעם באיזה ישיבה ורואה מה שהולך שם בשעת שיעור כללי, יבין בדיוק מה אני מדבר. אז אמר לו, הרב, תשלח אותו, אני אהיה איתו יחד. אני אעמוד לידו, או לא לידו, ישמו. ברגע שאני אראה שהרב, שרבי בנימין מתחיל קצת להסתבך, אני אכנס לאן התשובה, אני אעזור לו. אמר לו, אם אתה תהיה לידו, תבורך מפה עליון. שלח אותו. רבי בנימין בא לישיבה לתת את השיעור, ואילו רבי זרח לא רצה לבייש אותו, ישב בעזרת נשים. בעזרת נשים, אמר, אם יהיה תסבוכת, אני ארד למטה ואז אפתור את הבעיות. אבל מה הוא רואה? עומד משתומם. רק כשהרב התחיל לדבר, רבי בנימין התחיל להגיד איזה מילה, פתאום אחד מקשה קושיה. והוא משיב לו במקום. השני מקשה, השלישי מקשה. כל בית המדרש נהפך כמו איזה משהו אדיר, מדורה. והרב באמצע עונה לכולם, משיב תשובות, מביא פלפולים. ראה את רבי זרח, התפעל. אמר, אני יושב כאן, רץ מהר לבית של הגאון החתם סופר. אמר לו, מזל טוב רבנו, מזל טוב. מה מזל טוב? מה קרה? מבוא ותראה מה הולך בית המדרש. אתה אמרת שזה רבי בנימין, אין לו כוח, לא יוכל. בוא ותראה מה הוא עומד, יפה כוח אב מכוח הבן. יפה כוח הבן מכוח אב, בוא ותראה איך הוא הולך שם. הרב התחיל להוריד דמעות. לקח את הכובע, אמר, אתה רואה את הכובע הזה? אתה יודע כמה פעמים מילאתי בדמעות את הכובע הזה בדמעות שלי בשביל על רבי בנימין שיצא את המלחכה? שיצא תמיד חכם, לא שיצא משהו, שיצא תמיד חכם. שמעתי עכשיו את השמחה הזו, נחה דעתי. עכשיו אני יכול להיפטר בשקט. זה משפחה אחת ויחידה. לא יחידה, יש עוד משפחה בעם ישראל, שלמעלה מ-200 שנה, בן אחרי בן, בן אחרי בן, גדולי תורה ותלמידי חכמים ראשי ישיבות. מזמנו של הגאון החתם סופר, עד זמנו של ראש ישיבת הורלוי, רבי יוחנן סופר, יש לו בנים, זה שנפטר לא מזמן, דור אחרי, בן אחרי בן, בן אחרי בן, כולם גדולי תורה, תלמידי חכמים, ראשי ישיבות. אין משפחות כאלה. למה? זו ההבטחה שהבטיח הגאון החתם סופר. הוא אומר, לא יבש האילן, לא יבש האילן, והאילן לא יקצץ. המעיין של מה שעשיתי, ימשיך הלאה עד סוף כל הדורות. וכך היה, דור אחרי דור. יש עוד משפחה, משפחת הנציב, משפחת שפירה. לא הנציב, זה מרבי חיים מוולוז'ין. גם הם, משפחת שפירה, עד ימינו אנו, דור אחרי דור, בן אחרי בן, כולם תלמידי חכמים, ראשי ישיבות. קשה למצוא דבר כזה בעם ישראל. למה? מסירות נפש. מסירות נפש של גאון החתם סופר לחינוך הילדים. חינוך, מה אכפת לך? אתה, רבי בנימין היה צדיק. אתה לא יצא לתרבות רע, אבל הוא התפלל עליו שיהיה גדול בתורה. חלש, חלש. והוא נהיה אחר כך הכתב סופר, אנחנו יודעים מה זה הכתב סופר. הכתב סופר הביא תלמידים הרבה. הוא המשיך את הישיבתו של, של, של אביו, בכל המשכיות והשושלת הגדולה של, של, של משפחת סופר, של המשפחה הענפה הזו של, של הגאון החתם סופר, עד ימינו אנו זה בזכותם, בזכות הכתב סופר. ככה צריך מסירות נפש. זה מה שאומר לו הקדוש ברוך הוא קרא למשה רבנו ברמז. ויאמר השם למשה, דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש. הוא אחיך. אבל תראה, יש הבדל בינך לבין אחיך. הוא לא היסס ללכת להציל את עם ישראל. שאמרת לו, הלך אל משה, הלך מיד, בלי לשאול. הוא תפס את הבנים שלו והיו איתו יחד. בשקל נשאר מקדושתו של אהרון וציוונו ולכת עמו ישראל. בני אהרון הכהנים. בני אהרון. כולם שייכים לאהרון. אבל לא ראינו בני משה. אתה משה רבנו, את זה לא עשית. היית תרוד. בכל עם ישראל, אבל על הבנים שלך לא היה אכפת לך. ועל זה משה לא זכה שהבנים שלו אחריו יהיו כמותו. לא זכה, אין לנו משבט. אהרון הכהן, כולם יודעים, כהנים. שליח ציבור רק צועק, כהנים! כולם, אתה רואה, חצי בית הכנסת עולים לדוכן. מה זה? תגיד, יצעק היום, משה רבנו, בני משה, מי יזוז? אנחנו לא יודעים, אבל התורה שלנו היא תורת משה, הוא קיבל את התואר גדול יותר פי כמה, איש האלוהים. הכל נכון. אבל יש גם המשכיות. צריך אדם להיזהר מאוד. זה אחד הדברים שכאן התורה, בשביל זה גם אחרי מות שני בני אהרון. לא כתוב אחרי מות נדב ואביהו. אחרי מות שני בני אהרון. ללמד גם אחרי מיתתם, יש להם המשכיות. בני אהרון. אהרון הכהן שהמשיך, לא הם, הם עצמם לא להם בנים. אבל המשך של אלעזר, המשך של הבנים הנותרים. ולכן התורה כאן מדגישה. אחרי מות שני בעיני אהרון, וכאן התורה באה להדגיש למה אהרון נבחר עד סוף כל הדורות שהוא ייכנס בקדושה של הקודשים, מפני שהבנים שלו הם בעיני אהרון. יש להם המשכיות, ואחרים אין להם את המשכיות הזו. זה כמה אדם צריך להתבונן, כמה אדם צריך לחשוב על זה, שיזכה שהבנים שלו והבני בעיניו, כולם יהיו אחריו, הולכים בדרך התורה והעירה, זה לא הולך בקלות, בעיקר בדורנו אנו. אבל מי שזוכה לכך, זוכה לאושר הכי גדול שיש בעולם. אין לך אושר יותר גדול ממה שאדם רואה את כל בניו בני תורה. אין לך אושר יותר גדול ממה שאדם רואה את כל בניו ממשיכים דרכי אבותם. אין לך אסון יותר נורא שאדם פתאום בא ורואה בן הזה יוצר תרבות רע, בן הזה פתאום קפה, בן הזה פתאום נושא גויה, פתאום זה מתבייש בכלל לצאת לרחוב. מאיפה זה בא? תחשוב בהתחלה. כשהילד הקטן הזה, היית רצית שיהיה לו פרנסה. אמרת, שבא הבא אמור לך, תשלח אותו לישיבה. אמר, ממה הוא יתפרנס המסכן הזה? ממי יתפרנס? וימות ברעב. כן, ימות ברעב, ימות ברעב. אתה מביא לו פרנסה? הנה, הקורונה הזו קילתה את כל הפרנסה. אנשים כבר אין להם מה לאכול. איזה שטויות אלה? איזה שטויות, איזה הבלים? תחנך את הילדים ותדע לך שהילדים שאתה מחנך ועובד עליהם, זה יהיו לך אחר כך את הרגליים שיעלו אותך במדרגות הגבוהות ביותר. ברק הרד האבוע. דבר אחרי מות שני בני אהרון. בקרובתם לפני השם, שהיו כל כך קרובים לקדוש ברוך הוא והמותו. לכן, ויאמר השם למשה, דבר אל אהרון אחיך. הוא אהרון שהוא אחיך, הוא ימשיך, שהדורות שלו ימשיכו אחריו בני אהרון. תחיין את זה, תבין את זה. בגלל שאתה טרח, אהרון טרח, הבנים שלו להיות איתו יחד. זכה לכך, שזה נוהגים בשעת ברכת הכהנים, שכל הבנים עומדים ליד האבא. אבל יש מנהג לא נכון ולא בסדר, שכולם אבא מול הכהנים, וכל הבנים באים, הפנים שלהם מול האבא, והגב שלהם לכהנים, הגב שלהם לכהנים לא מתברכים בברכתו של אהרון. איזה שטויות אלה, זה סתם אבלים. אז שמים אותם וכולם שם בתוך הטלית, וזה דוחף את זה וזה דוחף את זה וזה משתגע עם זה. זה מנהג לא נכון, זה מנהג גרוע. רק בכוונה היה מנהג כזה להביא את הילדים ליד האבא. תלמדו אתם, למה הכהנים האלה מברכים בקעת כהנים? שבהלכו שניים יחדיו, הבנים הולכים ליד האבא. לכן הבנים צריכים לעמוד ליד האבא. מנהג טוב זה, אבל לא כנגד האבא, ליד. עומדים לידו, ולא צריך לשים את הטלית, ולא האבא מברך את הילדים. את האבא מברך את הילדים זה בליל שבת. עכשיו הכהנים מברכים, לא צריך אותך את האבא הזה. האבא הזה יכול להיות שמי יודע מה, מאיפה אתה יודע מה האבא הזה, מקשקש. אבל תן ברכת כהנים, וזה לא נכון מה שאני רואה. אני רואה הרבה פעמים, כל הילדים באים אצל האבא, האבא עומד, וכולם שם מתחתיו, הפנים שלהם מול האבא. ואחוריהם, כלפי, מה איזה מין ברכת כהנים זה? זה להפך, זה גרוע מאוד. ההנהגה הזו היא לא נכונה, אבל זה שהילדים באים ליד האבא, זה הנהגה נכונה ללמד אותנו שבני אהרון הכהנים נמצאים יחד עם ההורים. וכך אנחנו צריכים לעשות. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, שיקוים בנו וכל בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך, נזכה לגאולה שלמה, לגאולת עם ישראל, תחזינה עינינו את כהנים בעבודתם, נביאים בדוכנם, ישראל במעמדם, נזכה לראות את הכהנים, כהן גדול שעומד בבית המקדש, בבית קודש הקודשים, תחזינה עינינו במהרה, אמן ואמן.